שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף צדיק במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 14 דקות. הלימוד היום מוקדש לבחור בשם מוישי שאנחנו מתפללים שימצא את הזיווג שלו כמה שיותר מהר, ואנחנו מתחילים 6 שורות מתחתית עמוד הקודם. אחרי שבדף הקודם דיברנו על נביא שקר ונביא בשם עבודה זרה שמיטתו בחנק, היום נדבר על מה הדין של נביא שהדיח לעבודה זרה. כלומר, מדובר בנביא שבאמת היה נביא אמיתי, ויום אחד הוא התקלקל, ופתאום הוא החליט לשכנע אחרים לעבוד עבודה זרה. אז התורה מדברת על זה בדברים פרק י' ג', באותו פרק יש שלושה מצבים שונים של אנשים שמשכנעים אחרים לעבוד עבודה זרה. מקרה אחד זה נביא שהדיח, ושם כתוב שהנביא יומת, לא כתוב באיזה מיטה. מקרה שני זה אדם רגיל שמדיח, שם כתוב במפורש שהורגים אותו בסקילה. ומקרה שלישי שם זה שיש אנשים בני בליעל שמדיחו עיר שלמה, שם לא כתוב בכלל שיש עונש למדיחים, רק כתוב את העונש של עיר הנידחת עצמה. אז שוב, יש נביא, אדם רגיל ועיר הנידחת. המשותף לנביא ולעיר הנידחת זה שבשני מדובר שהדיחו הרבה אנשים, לא אדם יחיד. לעומת זאת, באדם הרגיל מדובר שהוא הדיח אדם אחד. המשותף לאדם רגיל ועיר הנידחת זה שהמדיחים הם אנשים רגילים והם לא נביאים. רק במקרה של אדם רגיל שהדיח כתוב תעונש במפורש, סקילה. בשלושת המקרים התורה משתמשת בשורש הדחה. אז עד כאן הנתונים, ואנחנו ננסה לברר מה העונש במקרים שבו התורה לא כתבה במפורש. כלומר, נביא שהדיח ובמדיחי עיר הנידחת. אז הגמרא מביאה שיש בזה מחלוקת תנאים. רבנן אומרים שבשני המקרים אלו מיטתו בסקילה, ורבי שמעון אומר שבשני המקרים מיטתו בחנק. שוב, לרבנן סקילה, לרבי שמעון חנק. איך הם הגיעו לזה? אז רבנן אומרים, כיוון שבמקרה האמצעי, אדם רגיל שהדיח, כתוב במפורש שהעונש שלו זה סקילה, וכיוון שכמו שאמרנו, בשלושת המקרים כתוב את השורש הדחה, אז לומדים לשני המקרים האחרים בגזרה שווה, הדחה הדחה, שגם הם בסקילה. זה דעת רבנן. לעומת זאת, רבי שמעון אומר שבעצם גם בנביא שמדיח יש עונש מפורש, כי כתוב שם שהדין שלו זה שהוא יומת, וכבר למדנו שסתם איתה זה בחנק. אז הדין של נביא שהדיח זה בחנק, ומזה נלמד בגזרה שווה של הדחה הדחה גם למדיחי עיר הנידחת שגם הם בחנק. עכשיו שואלת הגמרא, למה לגבי מדיחי עיר הנידחת רבי שמעון לומד מנביא שהדיח שזה בחנק ולא מאדם רגיל שהדיח שזה בסקילה? הרי מדיחי עיר הנידחת הם אנשים רגילים, הם לא נביאים, אז לכאורה עדיף ללמוד את הדין שלהם מאדם רגיל שהדיח ולא מנביא שהדיח. עונה הגמרא שגם הנביא הוא אדם רגיל, כי הרי מדובר בנביא שהתקלקל, אז הוא כבר לא מוגדר כנביא, ולכן את מדיחי עיר הנידחת עדיף ללמוד מנביא שהדיח, כי בשניהם מדובר שהם הדיחו אנשים רבים ולא רק אדם יחיד כמו במקרה האמצעי. אז ראינו את המחלוקת לגבי מדיחי עיר הנידחת ונביא שהדיח, שוב לרבנן סקילה לרבי שמעון חנק, ועכשיו נתמקד בנביא שהדיח. מה הכוונה נביא שהדיח? אז בפשטות אמרנו שהכוונה היא לנביא שמדיח אחרים לעבוד עבודה זרה. אבל עכשיו בא רב חיסדא בשורה הראשונה בעמוד א' ומרחיב את זה קצת יותר, ורב אמנונה ירחיב את זה עוד יותר. אז קודם נראה את המשותף לרב חיסדא ורב אמנונה. שניהם אומרים שזה לא רק אם הוא הדיח אנשים לעבוד עבודה זרה לגמרי, אלא גם אם הוא הדיח אותם רק לעבוד באופן חלקי. למשל, שהוא אמר לעבוד עבודה זרה רק באופן זמני, גם זה נחשב נביא שהדיח, ולפי רבנן זה סקילה, ולפי רבי שמעון חנק. אז זה ברור לפי כולם, כל דבר שקשור לעבודה זרה הוא כבר נחשב נביא שהדיח. עכשיו, מה קורה אם הוא הדיח לעבור על שאר האיסורים בתורה? אז שניהם מסכימים שאם הוא הדיח לעבור על איסורים אחרים בתורה רק באופן זמני, זה לא נקרא נביא שהדיח, זה אפילו לא נקרא נביא שקר, ולא רק זה, אלא אפילו צריך להקשיב לו, ככה רבי יוחנן יאמר לקראת סוף העמוד. על זה אנחנו לא מדברים. במה כן יש מחלוקת? מה קורה אם נביא הדיח לעבור על איסור אחר, לא איסור עבודה זרה, אבל באופן מלא, כלומר לא באופן זמני? אז לפי רב חיסדא זה לא נחשב נביא שהדיח, אלא זה נחשב נביא שקר, כי אנחנו יודעים שהתורה לא יכולה להשתנות, אז אם הוא אומר שהשתנתה הוא נביא שקר, ואז הדין שלו כמו נביא שקר בחנק גם לפי רבנן. לעומת זאת, רב אמנונה אומר שגם זה נחשב נביא שהדיח, ואז לפי רבנן הדין שלו זה סקילה, ורק לרבי שמעון הדין שלו זה חנק. אז שוב, לרב חיסדא הוא נביא שקר, לרב אמנונה הוא נביא שהדיח. עכשיו, למה רב אמנונה אומר את זה? כי יש ברייתא שדורשת פסוק בנביא שמדיח, שהנביא נחשב נביא שהדיח, בין אם הוא אמר לעבור על עשה, ובין אם הוא אמר לעבור עליו. עכשיו, אם נביא שהדיח שייך רק בעבודה זרה, כמו שרב חיסדא אמר, איזה מצוות עשה יש בעבודה זרה? לכן אומר רב אמנונה שכנראה שנביא שהדיח זה לא רק בעבודה זרה, אלא כל ביטול גמור של מצוות עשה או מצוות לא תעשה זה גם נביא שהדיח. לעומת זאת, רב חיסדא עונה על זה שגם בתחום של עבודה זרה יש מצוות עשה, שזה המצווה של ונתעצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם וכולי. כלומר, אם יבוא נביא ויאמר שלא צריך יותר לשבור מזבחות של עבודה זרה, גם הוא נחשב נביא שהדיח. אז ראינו את המחלוקת של רב חיסדא ורב אמנונה, ועכשיו בשליש העליון של עמוד א', הגמרא מביאה ברייתא עם לשון קצת סתומה, ויש מחלוקת בין אביי ורבא איך להסביר את הברייתא, האם כרב חיסדא או כרב אמנונה. אז הברייתא אומרת כך, אם נביא עוקר דבר מן התורה, הוא חייב. אם הוא עוקר רק מקצת דבר, למשל באופן זמני, אז רבי שמעון פותר. זה בשאר המצוות, אבל בעבודה זרה, אם הוא עוקר באופן חלקי, אז הוא חייב גם שם. אז אביי מסביר את זה לפי רב חיסדא, ורבא מסביר את זה לפי רב אמנונה. אז נתחיל עם הבעיה. הבעיה מחלק את הברייתא בין הרישא לסייפא, כשהרישא מדברת על שאר המצוות, והסייפא על עבודה זרה. כלומר, הרישא אומרת שלגבי שאר המצוות, אם הוא עוקר דבר שלם, אז הוא חייב כנביא שקר. כלומר, הוא חייב חנק. לעומת זאת, אם הוא עוקר רק באופן חלקי, אז הוא פטור לגמרי. בין לרבי שמעון, בין לרבנן. תראו רש"י למה בכל זאת הברייתא כתבה רק שרבי שמעון פטר. עד כאן הרישא. לעומת זאת בסייפא, הברייתא מדברת על עבודה זרה, והברייתא אומרת שבעבודה זרה, אפילו שהוא עקר רק באופן זמני, הוא כבר חייב כמדיח, לפי רבנן סקילה ולפי רבי שמעון חנק. זה הסבר לפי אביי, לפי השיטה של רב חיסטה. לעומת זאת רבא, לפי השיטה של רב אמנונה, מחלק את הרישא והסייפא לא לפי שאר המצוות ועבודה זרה, אלא לפי עקירה מלאה ועקירה חלקית. כלומר, אם הוא עוקר עקירה מלאה, בין אם זה בשאר המצוות, בין אם זה בעבודה זרה, הוא חייב כנביא שהדיח. זה החלק הראשון. החלק השני מדבר על עקירה חלקית. שאם זה עקירה חלקית בשאר המצוות, אז הוא פטור לגמרי, גם לרבי שמעון וגם לרבנן. שוב, תראו רש"י למה כתוב כאן דווקא רבי שמעון. ואם הוא עוקר עקירה חלקית בעבודה זרה, אז הוא חייב כמדיח, לפי רבנן סקילה ולפי רבי שמעון חנק. אז ביארנו את הברייתא, כשבעצם המסקנות שלנו זה שלפי רבנן סקילה ולפי רבי שמעון חנק. ועכשיו אנחנו 11 שורות לפני סיום הפרק, הגמרא מביאה כמה מימרות על נביא שמדיח. עכשיו לפני שנראה את המימרות רק נזכיר שבתורה כתוב שמדובר שאפילו שהנביא עושה איזשהו אוטו מופת, בכל זאת אסור להקשיב לו כי בעצם השם מנסה אותנו. אז באמת אומר רבי יוחנן שכל דבר שנביא אומר צריך להקשיב לו, אפילו שהוא עוקר מצוות באופן חלקי, אבל בעבודה זרה אפילו שהוא רק עוקר משהו באופן זמני אסור להקשיב לו, ואפילו שהוא עשה נס כמו לעצור את השמש באמצע השמיים. עכשיו למה באמת התורה אמרה שמדובר שהנביא מביא אוטו מופת? אז הגמרא מביאה את רבי יוסי גלילי שאומר שפשוט התורה ידעה שזה מה שהנביא יעשה, לכן היא דיברה על מצב כזה. עכשיו ביחס לזה רבי עקיבא מוסיף שלא יכול להיות שנביא חוטא יוכל לעשות כזה נס, אלא חייבים לומר שהוא עשה את המופת הזה כשהוא עוד היה נביא אמת, ורק אחר כך הוא משתמש באותו מופת בשביל להוכיח גם את דברי ההדחה לעבודה זרה שהוא אומר אחרי זה. ובזה סיימנו את הנושא של נביא שהדיח. יש פה עוד קטע קצר, 3 שורות לפני סוף הפרק, על זוממי בת כהן. זה מחזיר אותנו למשנה בתחילת הפרק, כלומר שבת כהן שמזנה עדינה בשריפה, אבל מי שבעל אותה נחשב כאילו בעל אישה רגילה, ולכן אם הייתה נערה מאורסה דינו בסקילה, ואם הייתה נשואה דינו בחנק. עכשיו זה נכון גם לגביו, וגם לגבי עדים זוממים שניסו להפליל את אותה הבת כהן עם אותו איש, שאם מזימים אותם אז נותנים להם את העונש שהם רצו לתת לאיש ולא לבת כהן, כלומר או סקילה או חנק. לומדים את זה ממה שכתוב בעדים זוממים, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, כלומר לאחיו ולא לאחותו, כלומר לא לבת הכהן. ובזה סיימנו את הפרק, הדרן הלך אלו הנחנקין, ואנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק חלק. פרק חלק הוא רובו ככולו אגדתא, חצי הראשון שלו עוסק בדין של חוטאים שונים בעולם הבא, והחצי השני מתמקד בעניין עיר הנידחת, ובאמת לפי הסדר של המשנה, הפרק הזה הוא הפרק העשירי, לא ה-11, כלומר הוא מובא מיד אחרי הפרק אלו הן הנהרגין שמתעסק באנשי עיר הנידחת. לעומת זאת בסדר של הגמרא זה הפרק האחרון, והוא בעצם בא לסכם את המסכת, כלומר שעד עכשיו למדנו על דינם של חוטאים שונים במושגים של העולם הזה, הפרק הזה עוסק במה קורה לחוטאים בעולם הבא. אז הפרק מתחיל בזה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כלומר גם כל אותם חוטים שלמדנו עליהם במסכת שיש להם מיטת ביתין. עכשיו לפני שנמשיך נבין בכלל מה זה עולם הבא. אז לפי הרמב״ם הכוונה היא למקום שלו הנשמה הולכת אחרי שאדם נפטר, לעומת זאת לפי הרמב״ם הכוונה היא לחיים שיהיו פה בעולם הזה אחרי תחיית המתים בעתיד לבוא. בכל אופן כאמור כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אגב לפי הרמב״ם שכוונה היא לגן עדן, אז מפרשים אומרים שלמרות שלכולם יש חלק לעולם הבא, ברור שזה לא אומר שכולם באותה דרגה, ויכול להיות שיש כאלה שצריכים קודם לעבור בגיהנום. בכל אופן בסוף כולם מקבלים איזשהו שכר בעולם הבא. אבל המשנה ממשיכה שבאמת יש כאלו שאין להם חלק לעולם הבא. למי אין חלק לעולם הבא? מי שכופר באחד משלושה דברים יסודיים ביהדות, וזה מי שכופר בתחיית המתים, תורה מן השמיים ואפיקורוס, שבפשטות הכוונה היא שהוא כופר במציאות השם. עכשיו רבי עקיבא ואבא שאול מוסיפים עוד חוטאים שאין להם חלק לעולם הבא, ובהמשך הגמרא גם עונה דמויות מסוימות בהיסטוריה שאין להם חלק לעולם הבא, אבל את כל זה לא נראה עכשיו, אלא כשנגיע לדברים אלו בגמרא. אז לכן נקפוץ מיד לגמרא שהיא מתמקדת בתחיית המתים. אמרנו שמי שכופר בתחיית המתים אין לו חלק לעולם הבא. לפני שנמשיך רק נדייק שהמשנה לא אמרה שהוא כופר לגמרי, אלא שהוא אומר אין תחיית המתים מן התורה. אז רש"י מבאר שאפילו שהוא מאמין שיש תחיית המתים, אבל הוא לא מאמין לרמזים שעוד מעט נראה שרומזים את זה מהתורה עצמה, גם לא אין חלק לעולם הבא. הרבה פרשנים יצאו נגד רש"י, יש אומרים אגב שכל הפרק הזה זה לא באמת רש"י אלא תלמיד שלו, ובאמת המאירי אומר שזה לא משנה אם הוא מאמין לרמזים שנאמר עכשיו מהתורה עצמה, אלא הוא רק חייב להאמין שלפי התורה וחז"ל יש תחיית המתים. אז הגמרא מתחילה בתחיית המתים, והיא שואלת, מילא מי שכופר במציאותו של השם או בתורה מן השמיים, ברור למה אין לו חלק לעולם הבא. אבל מי שמאמין בתורה והוא רק כופר בתחיית המתים, למה זה כל כך חמור? מסבירה הגמרא, זה בעצם עונש מידה כנגד מידה. כלומר, הגמרא כאן מבינה בפשטות שכשהמשנה אומרת אין לו חלק לעולם הבא, הכוונה היא כמו שיטת הרמב"ן שלא יהיה לו חלק בתחיית המתים. ואז ממילא יש פה עונש מידה כנגד מידה, הוא לא מאמין בתחיית המתים, לכן הוא לא מקבל תחיית המתים. והגמרא מביאה ראיה ששם הנשכח מידה כנגד מידה, כלומר שמי שלא מאמין במשהו לא יקבל אותו, מהסיפור על השליש במצור של הדד מלך הרם על העיר שומרון. הסיפור הוא שהרם צר הוא על העיר שומרון, וממילא כל האוכל היה נורא יקר, ואז אלישע התנבא שמחר כל האוכל יהיה מאוד זול, והיה שם שליש אחד שלא האמין לו, ובסוף באמת צבא הרם ברח, ובאמת האוכל נהיה מאוד זול. וכשכל העם רצו לשלול שלל מהמחנה של הרם, אז הם דרסו את אותו שליש, כלומר הוא ראה שהאוכל ירד במחיר והוא לא זכה לזה. אז בזה רואים שהשם מעניש מידה כנגד מידה, כלומר שבמה שהוא לא האמין הוא גם לא זכה. ועכשיו אנחנו בשורה השישית בעמוד ב', כמו שאמרנו לפי רש"י, צריך להאמין גם ברמזים בתורה לזה שיש תחיית המתים. אז הגמרא באמת שואלת, איפה רומוז בתורה שיש תחיית המתים? המקור הראשון שהגמרא מביאה זה מפסוק במדבר שאומר שיתנו את התרומה לארון הכהן. אבל הרי ארון הכהן עצמו אף פעם לא נכנס לארץ, אז למה כתוב שנותנים לו ולא לזרע ארון הכהן? אלא מכאן רמז שארון הכהן יחיה בתחיית המתים ואז באמת ייתנו לו תרומה. זה המקור הראשון, אבל הגמרא מביאה דרשה שמסבירה את זה בצורה אחרת. דבר רבי ישמעאל אומר למה כתוב כאן ארון הכהן, זה בא ללמד שיתנו לכהן שהוא כמו ארון הכהן, כלומר שהוא חבר, כלומר תלמיד חכם. ובדרך אגב, הגמרא מביאה עוד כמה מימרות שבאמת לא ייתנו תרומה לכהן עם הארץ, כי עולו לאכול אותה בתומה, וזה משול לאריה שלוקח בהמה מהעדר בשביל לאכול, שיכול להיות שאוכל את זה כשזה יסריח, כמו בתומה, ומי שנותן לעם הארץ גורם לו מיטה ומסיעו אבון. בכל אופן, זה היה פירוש חלופי למה כתוב שנותנים את התרומה לארון הכהן, הפירוש הראשון היה שארון הכהן יקום בתחיית המתים. ועכשיו אנחנו באמצע עמוד, נראה מקור נוסף לתחיית המתים. רבי סימאי בברייתא אומר שכתוב שהשם אומר וגם הקים אותי את בריתי איתם עם האבות לתת להם את ארץ כנען, והרי האבות לא קיבלו את ארץ כנען, אלא שהם יקבלו אותה כשהם יקומו לתחייה. זה היה מקור שני. ועכשיו נראה עוד חמישה מקורות שרבן גמליאל אמר למינים. הוא הביא להם קודם כל מקור מהתורה, מהנביאים והכתובים, אבל הם דחו את כולם. ואחרי זה הוא הביא עוד מקור, יש מחלוקת איזה, ואותו הם קיבלו. אז המקור שהוא הביא מהתורה, זה המקור השלישי שאנחנו רואים, זה מה שהשם אומר למשה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. והוא דורש את זה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם. כלומר, אתה תמות, אבל גם תקום. אבל הקוטים לא קיבלו את זה, כי הרי הפשט הוא וקם העם הזה, ולא שמשה יקום. אגב, בהמשך הגמרא מביאה שרבי יהושע בן חנניה אמר את אותו מקור לרומאים, ורבי יוחנן גם אמר את זה בשם רשב"י, והם גם הוכיחו מהפסוק הזה עוד משהו שהשם יודע את העתיד. המקור מהנביאים שהביא רבן גמליאל זה מפסוק בישעיהו יחיו מתיך נבלתי יקומון וכולי, כלומר שהמתים יקומו, אבל הקוטים לא קיבלו את זה כי אולי זה מתייחס למתים שיחזקאל החיה בחזון העצמות היבשות. המקור מהכתובים שרבן גמליאל הביא זה משיר השירים, כתוב דובב שפתי ישנים, כלומר שישנים, כלומר המתים בסוף יקומו וידברו, אבל את זה דחו הקוטים, כמו שרבי יוחנן גם כן דרש שכוונה היא לתלמיד חכם שאומרים דבר הלכה משמו, אז שפתיו מדובבות בקבר, כלומר זה נחשב כאילו הוא חי ואומר את הדברים. אז אלה שלושת המקורות שהם לא קיבלו. עכשיו הוא הביא עוד מקור שהם כן קיבלו, יש שתי גרסות איזה מקור. אפשרות אחת זה כמו המקור השני שראינו, שהשם נשבע לתת את הארץ לאבות, כלומר שהם יקבלו את הארץ כשיהיה תחיית המתים. ומקור נוסף, זה המקור השישי שאנחנו רואים, כתוב ואתם מדבקים והשם אלוקיכם חיים כולכם היום. למה כתוב היום? אז דורשים את זה, אתם חיים כולכם כמו היום, כלומר בעתיד אתם תחיו כמו שאתם חיים היום. אז אלה המקורות שהביא רבן גמליאל, ועכשיו נראה עוד שני מקורות. כתוב בבמדבר תדבב לגבי מי שעובד עבודה זרה, את השם הוא מגדף ונחרטה הנפש ההיא, ובפסוק אחרי זה היקרת תיקרת הנפש ההיא עוונה בה. אז רבי עקיבא לומד מזה שכתוב היקרת תיקרת, היקרת לעולם הזה, תיקרת לעולם הבא, כלומר שיש עולם הבא. כששוב נזכיר אמרנו לפי הפשט שעולם הבא כאן הכוונה תחיית המתים. רבי ישמעאל לומד את זה בצורה דומה אבל מילה אחת קודם, כלומר הוא לומד את זה מ"ונחרטה" זה לעולם הזה, והיקרת זה לעולם הבא, ומהמילה תיקרת הוא לא לומד כלום כי דיברה תורה כלשון בני אדם, כלומר אנשים אומרים היקרת תיקרת. ושיטה שלישית, רבי אליעזר ברבי יוסי אמר לקוטים שהוא לומד את זה מהיקרת תיקרת זה לעולם הזה, בזה הוא מסכים עם רבי ישמעאל שדיברה תורה כלשון בני אדם, ומה שכתוב בהמשך אבונה הבא זה לעולם הבא. לעומת זאת רבי עקיבא ורבי ישמעאל למדו מאבונה הבא שכל העונש הזה זה רק אם עדיין אבונה הבא, אבל אם חוזר בתשובה אז כן יש לעולם הבא. ועכשיו המקור השמיני והאחרון שנראה בסוגיה זה המלכה קליאופטרה אמרה לרבי מאיר, כתוב בתהילים על עם ישראל ויציצו מאיר כעשב הארץ, כלומר שמצמחו מהאדמה יהיה תחיית המתים כמו עשב הארץ. זה המקור השמיני, רק שאלה את רבי מאיר האם הם יקומו לבושים או לא לבושים, ועונה לקל וחומר מחיטה שמקומו לבושים. כמובן יש כמה פירושים מה הכוונה כאן לבושים. ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', ראינו שמונה מקורות לתחיית המתים מהתורה, ונחזור אומר על מה שראינו היום. התחלנו במחלוקת בין רבנן לרבי שמעון על העונש של נביא שהדיח ועל מדיחי עיר הנידחת שהדיחו, לפי רבנן שניהם בסקילה, לפי רבי שמעון שניהם בחנק. אחרי זה שאלנו מה זה נביא שהדיח, זה כולל כל דבר שקשור לעבודה זרה, ויש מחלוקת האם זה כולל גם נביא שהדיח ממצווה אחת שלמה באופן קבוע, לפי רב חיסטה הוא נביא שקר, לפי רב אמנונה גם הוא נביא שהדיח. לעומת זאת, אם נביא מדיח ממצווה באופן זמני, אז הוא דווקא נאמן. אחר כך ראינו שבת כהן שמזנה היא בשריפה, אבל מי שבעל אותה וגם עדים זוממים שלה הם בחנק או סקילה. אחר כך התחלנו את פרק חלק, ראינו את מי שאין לו חלק לעולם הבא, בין השאר ראינו את מי שכופר בתחיית המתים מהתורה. הסברנו שזה מידה כנגד מידה, כלומר הוא לא מאמין בזה, לכן הוא לא מקבל את זה. וראינו שמונה מקורות או רמזים לזה שיש תחיית המתים מהתורה, מהנביאים והכתובים, כל טוב.